טוב, רציתי לפתוח קודם כל בשאלה מאוד מאוד בנאלית, מאוד מאוד מתבקשת. אם היינו בפורום טיפה יותר קטן, אז הייתי גם פותח את זה לקהל, ככה לשמוע דעות שונות. למה באמת חוגגים את פורים? למה חוגגים את פורים? אני מניח שאם ככה הייתי עובר בין הקהל, הייתי שומע הרבה דעות, לא יודע אם כמספר אנשים, אבל הרבה דעות, מה באמת היה בפורים, למה עד היום תקנו על זה כל מיני תקנות ועושים על זה חגיגה גדולה? מה השמחה הזאת, למה חוגגים את פורים? בטח היו אומרים לי, טוב, היה נס גדול, ניצלו, כמעט כל עם ישראל נכחד ועם ישראל ניצל. כל מיני תשובות מהכיוון הזה. צריכים להבין, קודם כל, שאלה כללית. למה בכלל חוגגים חגים? למה חוגגים חגים? יש לנו חגים, למה חוגגים אותם? אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת לאור מדרש במשלי, מקור א' אצלכם, שבמבט ראשון, את פורים הוא באמת שם גבוה גבוה, אבל במבט ראשון הוא קצת מחליש את החגים האחרים, אבל במבט שני נראה איזה עומק עצום הוא נותן לנו לכל החגים. בואו נקרא בפנים. כתוב שהיה שם טוב לאסתר, באמצע שם, באמצע מקור א', איזה שם טוב שקנתה לה בעולם הזה ובעולם הבא, שכל המועדים עתידים בטלים, במדרש אחר טוב כתוב עתידים להיבטל, וימי הפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. אמר רבי אלעזר, אף יום הכיפורים אינו בטל לעולם וכו'. המדרש הזה לכאורה מאוד מוזר. מספר לנו שהחגים עתידים להיבטל. יש במדרש אחר טוב, גם כן כתוב עתידים להיבטל, ויש שם נוסח בצד, אני לא יודע אם זה המדפיס שינה, כי הוא ממש נפחד מהידיעה הזאת, ואת המילה עתידים הוא שינה למילה ראויים להיבטל. אז זה נוסח מעודן, ראויים להיבטל. בכל מקרה, מה המדרש הזה אומר בעצם? שכל החגים עתידים להיבטל, חוץ מפורים, שהוא משהו מיוחד. ורבי אלעזר, דת יחיד, אומר, גם יום הכיפורים, כן, רואים, פורים כפורים, נכון, היום פעם זה היה סודי סודות, שיום הכיפורים זה כמו פורים, היום זה כבר וורט שרץ בכל הרחוב, אז אומר רבי אלעזר, שגם ימי הכיפורים, גם הם יישארו לנצח. לכאורה במבט ראשון, המדרש הזה מאוד מאוד מוריד את כל שאר החגים. הוא אומר, שמע, החגים זה לא נצחי, חגים זה באיזשהו שלב עתיד להיבטל. או ראוי להיבטל, לפחות לא צריך להיות להם מקום. חוץ מפורים שתכף נדבר עליו. אבל במבט מעמיק, בעצם אומר לנו המדרש הזה, יש זמן שבו לא יצטרכו יותר חגים. זאת אומרת, שהיום צריכים אותם. היום החג עושה משהו מיוחד. זאת אומרת, שכל תשובה שאני אשאל עכשיו למה חוגגים חגים, ומישהו יגיד לי לזיכרון, שזה הסיבה לחג, כי זיכרון של משהו שקרה בעבר, אני אגיד לו, לא יכול להיות שזו הסיבה של החג. זה אולי אופן חגיגת החג. מה, איך אנחנו נחוג את החג? נזכור מה היה. אבל למה חוגגים? מעצם העובדה של העתיד לבוא כבר לא נצטרך, סימן שעכשיו בעולם הזה צריך אותם. זאת אומרת, למה חוגגים חגים? באופן כללי צריכים לצייר איזושהי תמונה, שבאמת בעולם הבא יהיה אור גדול, הכל יהיה טוב, אולי משיקולו טוב, ואז באמת יש אור גדול. בעולם הזה קצת יותר חשוך. קצת יותר חשוך. ואנחנו בעצם עומלים ועובדים כדי להאיר את העולם הזה, והחגים זה בעצם איזשהו נקודות שבהם מתברר שיש זמן שהוא מסוגל למשוך איש יערה מיוחדת לתוך העולם הזה. בפסח התגלה שאפשר לצאת לחירות. אנחנו בעולם הזה מלאי שיבודים, משועבדים, משועבדים, לשיחה לפסח אולי נדבר על כמה שיעבודים וכמה אנחנו משועבדים. בפסח יש שם אור חזק שיכול להוציא אותנו לחירות. ואז באמת כמו ספירלה חוזרת כל שנה במעגלי השנה חוזרים, חוזרים לנקודת הפסח. בפסח, על ידי זיכרון של יציאת מצרים ועל ידי כל מנהגי פסח, אפשר למשוך את האור הזה של יציאה לחירות. כמובן זאת נקודת זמן שאפשר למשוך את האור, והמשיכת אור היא לכל השנה. זאת אומרת, אנחנו מאירים את כל החושך של העולם הזה על ידי אותו יום, על ידי אותו חג שבאותו זמן. זאת אומרת, זה ממש, למה חוגגים חגים? חוגגים חגים כדי למשוך את האור שמתגלה באותו זמן במשך השנה, ועל ידיו אפשר באמת להאיר את העולם. במעגלי השנה הולכים, ויש לנו כל מיני נקודות מיוחדות, שבהם יש לנו כל מיני אורות מיוחדים, שאפשר למשוך לו דווקא באותו זמן. אז אם כן, באמת נשאר לנו עבודה על כל חג וחג, ועכשיו שיחה, או חשיבה עצמית, יותר טוב אפילו. למה באמת, איזה אור מושך החג הזה? איזה אור גדול התגלה בחג הזה? אחרי זה יש לנו גם עבודה, אחרי סוף התנ"ך, למה באמת חגגו את פורים, את חנוכה, שגם כן, לא יכול להיות שזה בגלל הנס, לא בגלל הגבורה ולא בגלל הנס, אלא באמת צריך להיות איזשהו חושך חדש שקרה אחרי שנחתם התנ"ך, שחז"ל הבינו שגם חנוכה יש לו מקום, יש אור חדש שצריך להימשך בחנוכה, כדי שייתן לנו את הכוחות להתעצם מול חודש, חושך חדש שהיה בעולם. עכשיו בואו נגיע לפורים. אז גם פורים, יש איזשהו אור שדווקא פורים יכול למשוך, אבל פה לכאורה זה אור מאוד מיוחד. זה אור שכתוב לנו במדרש, שהוא גם לעתיד לבוא, שנהיה במצב של עולם שכולו טוב, המצב הכי מואר שיכול להיות, גם אז נצטרך את פורים. פורים מושך אורות, לא רק בעולם הזה, בעולם החשוך, שבאמת צריך בכל נקודת זמן למשוך את האור שלו, וככה אנחנו הולכים ומהירים בספירלה חוזרת ונשנית, מושכים אורות לכל העולם הזה, ובאמת לעתיד לבוא, כשכבר האור יגיע, אז באמת עתידים להיבטל או ראויים להיבטל. אבל בפורים, גם לעתיד לבוא, נצטרך אותו. פורים מושך אור גם לעתיד לבוא. מפה, הייתי צריך שנייה אחת לסגור את השיעור, נגיד יאללה, רוצו, לחשוב, תנסו לבחון את פורים, תנסו לבחון איזה אור אנחנו מקבלים בפורים. אני רוצה לגשת לבחינה של העניין, אפשר לגשת מכל מיני דברים, אפשר להתחיל מהפסוקים, אפשר להתחיל מפסוקי המגילה, אפשר להתחיל תובנות על דיני פורים. אני רוצה דווקא לצאת מתוך הנקודה הזאת שדיברנו על זה, שדיברנו עליה, שגם לעתיד לבוא נצטרך את האור הזה. אני רוצה לצאת כרגע שאלה, לצאת מנקודת שאלה כזאת. מה יהיה לעתיד לבוא? אז אמנם באמת, אומר לנו הרמב״ם, לא ידע מה שיהיה, עד שיהיה, ובאמת, לתפוס את המצב הזה לגמרי, ודאי, ודאי שאנחנו לא יכולים. אבל מלאים, יש לנו מלאי מדרשים וחז"ל, ואחרונים שדיברו וניתחו, מה היה המצב לעתיד לבוא? אז בואו נבחן שנייה מה המצב, מה המצב שיהיה לנו לעתיד לבוא, ולאור זה נצטרך, ואולי נגלה איזה אור גדול נצטרך גם, גם אחרי שהעתיד לבוא יגיע. ואז נדע מה האור המיוחד הזה של פורים, ואז גם נדע איך לעשם אותו בימינו אלה, גם לפני שהגענו לעתיד לבוא. מה יהיה לעתיד לבוא?
זה לא סוג של עבודה זרה, לחשוב של מה שיהיה להביא אותו
לעתיד. עבודה זרה, אני לא יודע מאיפה, איך הגענו לעבודה זרה. יש לנו מדרשים שמספרים לנו נקודות, חושפים לנו נקודות מסוימות, תובנות מסוימות, מה יהיה לעתיד לבוא. לפי זה, אני רוצה ככה לנתח מה באמת יהיה המצב שלנו לעתיד לבוא, לאור מפרשים שונים, מדרשים שונים, ואז לדעת איזה אור עדיין חסר. כשנדע איזה אור עדיין חסר, אז הרי פורים משינה את האור שלו, אותו אור. כן. אתה אומר לא יצר הרע. אוקיי, אז בואו אני בכוונה אני בוחן את זה בשתי נקודות מסוימות. כתוב לכם במקור ב' בכתב ידי, מקור מאוד מאוד מרעיש. בכוונה אני מביא אותו קצת להיות פרובוקטיבי, ואחרי זה אני מנתח אותו קצת. אני זוכר שהייתי שיעור א', ב', כן, אחרי התיכון, בישיבה. התעסקתי קצת בלימודי רמח"ל, דרך השם, דעת תבונות, איך ככה נעמת אותנו. ויום אחד הגיע בשבת, פעם היו הרבה פחות אלונים. היה את שבת בשבתו, ואהבה ואמונה, והיה אלון של חב"ד. אז היה אפשר לרפרף ככה, לראות מה כתוב באלונים. היום כבר, אני רואה את אנשים מגנים ספרים הביתה, מתחילים לקרוא, לגמור את כל הרבנים החשובים כתבו, וחייפים לקרוא הכל. זה היה כתוב שם משפט, תמיד היה שם איזשהו משפט, באלון של חב"ד, לא זוכר, שיחת השבוע נראה לי קראו לזה. היה כזה משפט, בגדול תמיד ככה, משפט דבר חסידות. היה כתוב משפט שלכאורה, מבט ראשון, הוא נראה, וואלה, מאוד סכמטי, מאוד יפה. בוא נקרא אותו בפנים, ובמקור בכתב ידי, קצת נראה שהי אחת נשמטה. בעולם הזה, הנשמה מאירה את הגוף. לעתיד לבוא, הגוף יאיר את הנשמה. סכמטי. מה יהיה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? אין בעיה. בעולם הזה, הנשמה היא זאת שנותנת את האור, הגוף הוא חשוך, זה בעולם הזה. לעתיד לבוא, הפוך, הגוף יאיר את הנשמה. פשוט, סכמטי, יפה. ומבט ראשון. מבט שני, ומתחיל לכאורה. אני באותו זמן שהתעסקתי הרבה דרך השם, דעת, תבונות, אמרתי, וואלה, איזה משפט זה? חסידות, אבל מה, מאיפה הם לקחו את זה שהגוף הוא זה שיאיר את הנשמה? מה קורה להם? בוא נסתכל, אני רוצה ככה לאמת ביחד, במקור ג', בוא נראה ככה, מתוך דעת תבונות, לקחתי ככה פרקים נבחרים, מתוך הפדלת צדיק ב', ששם הרמח"ל באמת מנתח את מצבי הגוף והנשמה, ובאמת פדלת, הוא אומר לנו, שבאמת צריכים עולם י' ותורה בידיך כללים ולא פרטים, ונחזור לענייננו. הנה ראית, כבר היות שתי מידות לא התברך. יש לה השם התברך שתי מידות, איזה מידות? הסתר פנים, והרת פנים, והן הם השורש וסיבה לגוף ולנשמה, ולכן צריכים להבין בדיוק איך כל מידה מתנהגת. בוא, כלל ראשון, יש לה שם שתי מידות. הארת פנים, ושם הוא באמת מעביר את כל טובו, מעביר את כל השפע, מעביר את כל האור בצורה מלאה, ומהדבר הזה מה יוצא? תוצאה של הארת פנים, מה הדבר שנברא מהארת הפנים? הנשמה. ויש לו עוד מידה. מידה של הסתר פנים. שם שם המוסתר. מה יוצא מהסתר פנים? הגוף. אוקיי, עכשיו יש לנו שתי בריאות. יש לנו נשמה, מהרת פניו. יש לנו גוף, מהסתר פניו. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. יש פה איזשהו חמש דירוגים של מצבים לפי מצבי העולם השונים, שהרמח"ל, בדעת תבונות, משווה מה יהיה המצב בין הגוף לנשמה. מה הוא אומר? מדרגה א', זה בעצם המדרגה הכי טובה שיכולה להיות, הלא היא שיהיה לגוף מציאות, אך לא שליטה כלל ועיקר, עד שלא יהיה שום רמז בעולם מענייני הגופניות, כאשר יש אתה. ונמצא שבמצב הזה לא ימצא אדם בעצמו שום דבר מותם שיש לו אתה, ביות גופניותו שולט בו, וזה המצב השלם יותר מכל המצבים. המצב הכי טוב שמתאר הרמח"ל, מה יהיה? יהיה גוף. אנחנו אומרים, באמת, אנחנו לפעמים חושבים עולם הבא, הכוונה אחרי המוות. ודאי ודאי שלא. עולם הבא זה אחרי תחיית המתים. זאת אומרת, נהיה עם גוף. מה אומר לנו? שיהיה לגוף מציאות. אבל לא שליטה כלל ועיקר. זאת אומרת, הגוף, לא יודע למה הוא בדיוק יחזור שם עולם הבא. יש שם המקומות בדרך השם שאומר טוב, הוא צריך לקבל את השכר יחד עם הנשמה. הנשמה גם תיתן לו את כל מה שהוא יכול לקלוט. אז תהיה לו מציאות לגוף. אבל לא תהיה לו שליטה כלל ועיקר. בואו נראה מדרגה ה', זה המדרגה שלנו בתוך העולם הזה. היא שיהיה הגוף שולט בכל בחינותיו. ויהיה כאיש שורר בביתו. מוכר לי המשפט הזה משהו מקום. שכל ענייניו בתוקפם ובכל תולדותיהם. וגם זאת המדרגה נחלקת לשתיים. ואף על פי כן הכל מדרגה אחת. וזה כי ענייני הגוף, אפילו בבחינת גוף, יכולים להיות בשתי דרכים. או דרך חול ומעשי בהמה, כמעשי רוב בני אדם, או דרך קדושה ועבודה, כעניין בכל דרכיך דאר. בהיות הכל בכוונה מיושבת כראוי. וכמו שיהיה לעתיד לבוא בזמן שנאמר ונתתי לכם לב בשר. כמו שהיה ראוי להיות לאדם מלמלא חטא. אבל שניהם כאחד הם על כל פנים ענייני גופניות, כי לאכול צריך ואשתו צריך, ואי אפשר בלאו הכי. זאת אומרת, העולם הזה, מי שולט? הגוף. זאת אומרת, בעולם הזה, מעשה אחד גם לצדיקים וגם להיפך. אז אמנם יש באמת כאלה שממש שקו והם עושים הכל כבהמה, וזה בכלל, העולם הזה נמצאים במצב שלא נדבר עליו, אבל גם הצדיקים הגדולים הקדושים, כל האדם בעולם הזה, הם כפופים לכל ענייני הגוף, והגוף הוא כאיש הסורר בביתו. זה המצב שלנו בעולם הזה. ואחרי זה מתאר הרמח"ל, יש את ששת הימים, ששת אלפי שנה, שבהם העולם הזה מתקיים לפי הסדרים האלה, שבאמת הגוף הוא זה שסורר בביתו, ואז יש שנת השבע, ושנת השמונה, ותשע, ועשר, ומעריך שם וכל זה, במצב הכי הכי טוב, בוא נראה למטה, סוף צדיק ב', אבל מחידוש העולם והלאה, שהוא למחר לקבל שרם, כן, יש את ה-6,000 שנים, אבי אלמה, בשביעי חרוב, ואחרי זה יחודש העולם, ואז הוא אומר, מחידוש העולם ואילך מה יהיה, שזה המצב של מחר לקבל שכרם, הנה אין צריך עוד לשליטת הגוף כלל, כי אינו צריך אלא לצורך העבודה בזמנה, אבל יהיה מציאותו תפל לנשמה. להתעדן בטוב העליון לנצח נצחים. גם הגוף הוא זה שהתעדן, לנצח נצחים עם הנשמה, מגיע לו, אחרי 6,000 שנה של עבודה, ששם היה צריך להיות מצב שבו הגוף הוא השולט, והנשמה איכשהו ככה צועקת לו בתוך איזה מצפון פנימי, אולי אל תעשה את זה, והוא יכול ביד רמה להיות צורר בביתו, להגיד, שקט נשמה, שקט מצפון, לא שומע לך, או לחילופין, וואי, נשמה, אוקיי, אני המלך, אבל החלטתי לשמוע לך, זה מצב טוב, אבל זה בעולמנו הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, שבו הגוף הוא הסורר בביתו, ויש את המצב לעתיד לבוא, שמי יש, מה יעשה שם הגוף? יהיה תפל לנשמה, כבר לא יהיה לו שום תפקיד, לא צריך לשלוט שם שום דבר. הגוף יהיה תפל לנשמה, והוא יתעדן, מגיע לו שכר על העבודה שהוא ניסה לעשות, אז גם הוא יתעדן בדרך הנשמה את כל מיני עידונים. טוב. אז זה פשט רמח"ל, הבאתי דוגמה מסוימת, זה כתוב ברוב ספריו. ולכאורה, המשפט היפה שלי ראינו במקור ב' שהביאו בחסידות שבעולם הזה הנשמה מהירה את הגוף, לעתיד לבוא, הגוף יראה את הנשמה. איך מסתדר ביניהם? הרמח"ל מתאר לנו דרך שבה הגוף הולך ומאבד את כל אחיזתו, ובסוף בסוף לעתיד לבוא גם שם הוא יהיה קיים, תהיה לו מציאות אבל הוא יהיה תפל, ואיך שהוא יתעדן ככה דרך הנשמה יקבל כמה אורות. טוב, היה לנו איזה חסיד שהתפלל ככה לידינו, יום אחד ככה ראיתי אותו, באותו שבת ראיתי אותו, שאלתי לו, תגיד לי, איך זה מסתדר? אתם כותבים פה בזה, בעולם הזה הנשמה מהירה את הגוף, ועתיד לבוא, הגוף יראה את הנשמה, תראה פה את הרמח"ל. הנה הוא מתאר שהגוף הולך ומאבד את אחיזתו, מאבד את שליטתו. איך אתם כותבים לי דברים כאלה? אותו חסיד אמר לי משהו מאוד מאוד מסוכן, אני רוצה להביא אותו בכוונה כדי לדעת מה לא לעשות. חסיד הסתכל, אמר, טוב, תשמע, מאז שהגיע הבעל שם טוב לעולם, כל מה שכתוב בספרים הקודמים, אם זה סותר, אנחנו מוחקים. טוב, זו תשובה של חסיד, מה שנראה, חסיד תמים, של תשובה מאוד מאוד מסוכנת, ומאוד מאוד מקרקעת, משאירה אותנו למטה. לא שאני אומר שאין מחלוקות בין החסידות ובין רבנים שונים ובין דברים כאלה, אבל קודם כל עובדתית זה לא כך נכון. הבעל שם טוב והרמח"ל די חפפו מבחינה זמנית. הרמח"ל נראה לי אפילו נולד אחריו, אבל נפטר קודם. שניהם בתף קוף הם היו. אז קשה להגיד על הרמח"ל שהוא מהכתבים שקודם הבעל שם טוב, כתבים שיחד עם הבעל שם טוב. אז עובדתית האמירה הזאת לא כל כך נכונה. ובית, ברגע שאין מאמץ להבין איך שתי המקורות מסתדרים ביחד, אנחנו נשארים רדודים. אנחנו לא מבינים לעומק לא את המקור הזה ולא את המקור הזה. ברגע שאדם באמת נתקע על מקור אחד כתוב ככה, גמרא אחרת כתוב שם, כתוב אחרת, ואז הוא מתחיל לחשוב, רגע, רגע, איך זה יכול להיות? זה סתירה. מה עושים פה? או שעושים משהו קימטה, או שעושים משהו מחשבה, או שמבינים יותר לעומק, מבינים יותר לעומק פה, יותר לעומק שמה, ואז מגלים שבעצם אין סתירה. כשאדם עושה עבודה כזאת, אז באמת תורה מחכימת פתי. כתוב על, שמעתי פעם, שמבקרי המקרא, הרבה פעמים, כל דבר שסותר בין הפסוקים, טוב, זה ישעיהו א', זה ירמיהו ג', פתרונות קלים, נגמר. סותר, שתי אנשים שונים. ברגע שאתה אומר ככה, אתה לא מבין מה כתוב בתנ"ך. אתה נשאר ברובד החיצוני של התנ"ך, המשפט הזה אמר ככה, המשפט אחר יוצא הפוך, אלא שתי אנשים שונים, נגמר הסיפור. כאן, תורה שלומדים בצורה כזאת, לא מחכימת פתי. התורה מחכימת פתי, כשהפתי מתחיל לחשוב, רגע, 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 מה כתוב לי כאן? איך אני פורץ פה את הרובד הראשוני הזה? מתחיל פה לחשוב לעומק. כשאני מתחיל לחשוב לעומק, אז אני יכול באמת לגלות, וואו, באמת, באמת מה כתוב כאן. אז פעם היו עושים את זה במתודה בבית ספר למנהיגות. אני חושב שבצבא במקים, כל מי שלך להיות מק, עושה בית ספר למנהיגות. אני חושב שזה עשה לנו מתודה, שגם בבני עקיבא עושים אותה הרבה. לוקחים שתי אנשים, כל אחד מגלים לו בסוד. אחד אומרים לו, תשמע, סבא שלך חולה, הוא צריך מיץ תפוזים בשביל להבריא את הכבד. ואחד אומרים לו, תשמע, התינוק שלך חולה, הוא צריך סוכריה מקליפת תפוזים בשביל שהתינוק שלו יהיה בריא. שמים תפוז אחד באמצע, אומרים, יאללה, תתחיל להתמודד. ואז באמת, נטייה ראשונית, שניהם באים, וואה, מכות וזה, מכות על התפוז, אין שום דיבור, אין שום דבר, אין שום גילוי, באמת מה כל אחד צריך, ואיך אפשר להסתדר בכלל ביחד, הולכים מכות. אחרי זה עושים איזה, לא זוכר בדיוק את כל המתודה, אבל עושים את ההזדמנות שנייה, אומרים, אולי תנסו לדבר, אולי תנסו זה, ופתאום מתחילים לדבר, מנסים לחקור מה כל אחד צריך, ופתאום גלים, לא סותרים אחד בשני. אתה תיקח תמיץ כמה שאתה רוצה, אתה צריך אותו, אני אקח את זה. זאת אנחנו לא צריכים תפוז. כל אחד אותך אומר, אני צריך תפוז, הוא רץ על כל התפוז, מכות. מה צריך תפוז? הוא צריך תמיץ תפוזים, הוא צריך את הקליפת תפוזים, בוא נבין לעומק מה אתה באמת צריך, וגם נעשה איזשהו תהליך אמיתי. אז באמת, אם אנחנו נגיד כמו אותו חסיד, מהבעל שם טוב וחקנו את כל התורה הקודמת, אנחנו קצת בבעיה, משפט מאוד מסוכן, אני בטוח שאף אחד מרבותיו לא היה חותם על המשפט הזה. אבל בכוונה אני אומר את זה, כדי בוא נזהר גם אנחנו. כשאנחנו רואים סתירה, בוא נתן את המאמץ. אוקיי. אז יש לנו כרגע בעיה, סתירה, בין הבעל שם טוב, בין דרך הסיוט, אני לא יודע מה המקור, דרך אגב, לכן גם לא כתבתי את זה. אם היה לי זמן, הייתי מחפש אותו יותר, אבל בסיבות צמיחות לא היה לי זמן. זה בכתב יהודי כרגע. כן, חסידות כתוב שבעולם הזה, הנשמה מהירה את הגוף. לעולם הבא, הגוף יהיה את הנשמה, והנה הרמח"ל מתאר לנו איך שהגוף הולך ודועך, הולך ודועך, ובאלף, מהאלף השמיני, שהעולם מתחדש, שזה זמן קבלת השכר, אז באמת הגוף יהיה, איך הוא אמר, מציאותו תופל לנשמה, כדי שיוכל גם הוא להתעדן בטוב העליון. איך מסתדרים ביניהם? שזה נזקק למדרש הבא. נשאל ככה כמה שאלה. שאלה על המדרש הבא, אולי מתוך התשובה נוכל ככה לעשות מהלך טיפה יותר עמוק. זה שיעור ששמעתי מרבי ומורי, הרב ויצמן, ראש ישיבת מעלות. כנראה שאני זוכר כמה דברים. את השאלות שהוא צעק חזק, אז ברוך השם, אותם אני מצליח לזכור. אחת מהשאלות החזקות האלה זה למדרש הבא. מדרש בראשית רבה, ב', פסקה ה', יש לנו את רבי אבאו ורבי חייא, רבה. רבי אבאו אמר, מתחילת בריאתו, המקור ד', מי שהייתי, מתחילת בריאתו של עולם, צפה הקדוש ברוך הוא במעשיין של צדיקים ומעשיין של רשעים. הדאו דכתיב כי יודע השם דרך צדיקים. והארת את התור ובבו, אלו מעשיהן של רשעים. ויאמר אלוקים יהי אור, אלו מעשיהן של צדיקים. אבל איני יודע באיזה מהם חפץ. אם במעשה אלו, אם במעשה אלו. כיוון דכתיב, וירא אלוקים את האור כי טוב, הווה במעשיהם של צדיקים חפץ, ואינו חפץ במעשיהם של רשעים. ברור, נדרש ברור, נכון? טוב עבור זה מעשיהם של רשעים, כל הרוע בעולם, ואי אור זה מעשיהם של צדיקים, ובאמת, תשמע, אם לא היה כתוב ואי אור, לא הייתי יודע מה השם מעדיף. לא הייתי יודע באיזה מעשים השם חפץ. מזל, התורה חושפת לי, והיה אלוקים את האור כי טוב, אז אני יודע שהשם חפץ במעשי הצדיקים. כן, כמו שתמיד שואלים, בבדיחות, מה אתה מעדיף להיות? עשיר ובריא? או עני וחולה? לא יודע, שמע, לא יודע מה עדיף להיות. כן, איני יודע באיזה מהם חפץ. איני יודע. איני יודע באיזה מהם חפץ, אומר המדרש. יש, באמת, מעשיהם של רשעים, הם עושים מעשים רעים, הם עושים מעשים טובים. שמע, מזל, מזל, כתוב לי בתורה, והיה אלוקים את האור כי טוב, אחרת הייתי תקוע, לא יודע מה השם חפץ. כן, יש לנו מדרש דומה, יש בעצם פסוקים דומים בספר דברים. נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע וכו' וכו', ובסוף התורה אומרת לנו, תשמע, טיפ קטן, טיפ, ממש טיפ קטן, כי אני יודעת שאתה תתבלבל, מה יותר טוב, מוות ורע או חיים וטוב, מה יותר טוב? אתה בטח תתבלבל. אז בואו אני אתן לך טיפ קטן. ובחרת בחיים. אם התורה לא הייתה אומרת לי בחרת בחיים, הייתי אומר, טוב, היא מציגה פה את ממש 50-50. מה עדיף? חיים? טוב? מוות? רע? וואלה, לא יודע. נלך פה, נלך פה. התורה אומרת לי, ובחרת בחיים? עכשיו אני יודע. מה הולך כאן? מה אבא אמינה? לא, כן, פה השאלה החזקה, היא מה היא האבא אמינה? יש פה לכאורה אבא אמינה אמיתית במדרש, שלכאורה... מעשיהם של רשעים זה דרך שבה היה עדיף ללכת בה. מה הולך כאן? מה הולך? בואו נעבור מעבר למקור מספר ה' ונראה מה קורה כאן. דרש רבי סמלאי. יש כאלה שדורשים את השמות, אז כנראה שהשם פה גם כן מאוד מאוד מתאים. למי שדורש אותו, תכף נראה למה. מהי דכתיב? זה מקור מתוך סנהדרין, פרק חלק, צדיק ח' עמוד ב'. יש פסוק מאוד מאוד משונה בעמוס. עמוס מתנבא, הוא אומר במשפט כזה. או ימית אבים את יום השם. למה זה לכם יום השם? הוא חושך ולאור. עומד הנביא, מתנבא ליום השם. מה זה יום השם? יום הגאולה. עומד נביא, עמוס, מול עם ישראל, והוא רואה את עם ישראל מתאווה למה? לגאולה. מצפה לישועה, ציפיית הישועה. מה רע? מה כואב עכשיו לעמוס? מה הוא רוצה? מה אומר להם? הוי! המתאווים ליום השם! מה כזה? הוי, אני הייתי שמח לראות את כל עם ישראל מתאווים ליום השם. עומד הנביא עמוס ואומר להם, אוי, המתאווים ליום השם, למה זה לכם יום השם? הוא חושך ונאור. הגאולה, מצפים לה כל כך, מה היא תהיה? חושך ונאור. תודו שמזל שרבי שמלאי, סמלאי, שאל את השאלה מה הוא מתכוון, כי אני חושב שזה מאוד מאוד קשה. פסוק שברוך השם שהגמרא דיברה עליו, כי אחרת לא יודע איך היינו מתחילים לפרד איתו, איך היינו מתחילים להבין אותו. מה רוצה מאיתנו עמוס? מה הוא רוצה? מצפים לישועה. עם ישראל מצפה לישועה וצועק להם, למה אתם מתאבים? מה אתה רוצה? שלא נתאבה לישועה. רוצים ישועה. אומרת הגמרא, אומר רבי סימלן, משל לתרנגול והטלף שהיו מצפים לאור. אמר לתרנגול להטלף, אני מצפה לאורה שאורו שלי, ואתה, למה לך אורה? יש לנו שתי חיות הופכיות בטבע. הטלף ותרנגול. תרנגול, ברגע שיש חושך, הוא לא יכול לזוז. פעם בצעירותי גדלתי תרנגולים, מה שהם היו אפרוחים. לפני השקיעה, כולם עומדים על הגדר, לא זזים. בלילה מגיע נמיות, וזה בעיה, צריכים להגן עליהם מהנמיות. יום אחד שהלכתי לבקר את סבתא שלי, אז שבוע ככה, ואז אמרתי להורים שתשמרו עליהם, לא שמרו. הנמיות הגיעו. אבל באמת, התרנגולים, בלילה לא זזים חושך, לא זזים. הטלף, הטלף לעומתו, בחושך, אז הוא מסתדר טוב. יש לו כזה מין סונר כזה, העיניים שלו בקושי רואה, שולח כזה אותות קול, האותות חוזרים עליו מכל החלל החדר, מכל החללים, מכל מה שמחזיר אליו, וכך הוא מתמצא במרחב. כשיש חושך, מתמצא. מה קורה להטלף באור? דקה לפני הזריחה, הטלף חייב מהר לחזור, להתעלות הפוך עם הראש למטה, ואחרת מה יקרה לו? הוא בבעיה. למה הוא בבעיה? ברגע שמגיע האור הוא מקבל כל כך הרבה נתונים, שמה הוא רואה? חושך. נציף, יש הצפה של נתונים. מה אנחנו קוראים לזה? מישהו מסתכל על השמש, מה קורה לו? מסתנבר. אם אנחנו עכשיו מקבלים פול אור, אור בכמות אדירה מעבר למה שפיתחנו כלים לקלוט, מה אנחנו רואים? חושך. מה צועק פה הנביא? אתם מרוצים, אה? גאולה. למה אתם רוצים גאולה? האם באמת פיתחתם עיניים של גאולה? האם שתגיע גאולה יבוא הטוב המוחלט? אתם בכלל תראו את הטוב המוחלט? אם אתם כולכם גשמיים ויש לכם איזושהי צרה פה, צרה שמה, העסק פה לא הולך, האוטו התקלקל, לא דבר, ואתם אומרים, טוב, השם, תביא את הגאולה לעולם כבר, פה איסורים בעולם הזה. האיסורים האלה הם רק אמורים לבנות בכם את העיניים הנכונות, שתהיו מתאימים, תבנו כלים, לקלוט את הגאולה. אתם אומרים, אני מצפה לישועה, באמת. אז תכין את עצמך. אם אתה תלף, ותגיע ישועה, אתה יודע מה יקרה לך? אתה תהיה משותק, הוא יהיה לך חושך ולא אור. זה מה שצועק היום הנביא. מצפים, יפה. אבל אוי, הם מתאבים ליום השם, מתוך מה אתם מתאבים? איפה אתם נמצאים? איזה כלים יש לכם? תגיע גאולה, מה יקרה לכם? חושך. טוב, עכשיו בעצם גילינו תובנה חדשה. כל מה שאנחנו לפעמים רואים כחושך, יכול להיות שהוא לא תמיד חושך. אולי מה? אולי זה אור כל כך גדול שאין לנו כלים לקלוט אותו, ולכן לנו דומה לחושך. אבל אם נייצר כלים ונבנה כלים לקלוט את אותו אור, אז באמת אנחנו נגלה, יש פה אור גדול. בואו נחזור שנייה להתלבטות. המדרש באמת מתלבט. מה עדיף? מעשיהם של רשעים או מעשיהם של צדיקים? לא יודע באמת. למה הוא לא יודע? איך אומרים לנו חז"ל? מיני ומיני יתקלה סילה. לא משנה מה תעשה, בסופו של דבר יתקלה סילה. השם יתברך, יקבל את שבחו. אם תהיה צדיק, ובסופו של דבר, בסוף כל העולם, באמת כל השפע טוב יגיע אליך, אז באמת יתקלה סילה. אם תהיה רשע ותעשה שטויות ותקבל אנשים ואז תצטרך לבוא מירוקים, בסופו של דבר יתקלה סילה. באמת, יש שתי דרכים. אתה רוצה לשבח את השם? אז בוא, בוא תהיה, אתה מוכן להיות דוגמה, תעשה מעשים רעים, תקבל עונש לפני כולם, וואלה, הנה, התקלס אילה. מיני ומיני התקלס אילה. עוד יותר מזה עכשיו ראינו פה, וספחנו פתאום עוד אור. שאולי בתוך המעשים של הרשעים יש שם איזשהו רצון פנימי שאפילו אנחנו לא קולטים אותו, כי אין לנו שום מדידה, אין כלים. אבל יכול להיות שיש שם איזשהו רצון ישירות מאת השם, שבא וגורם לרשעים האלה לעשות את הרשעות הזאת. ובאמת יש לנו השואה במינה, וואלה, אם אתה יודע שבאמת כל חושך הוא בעצם אור יותר גדול, אז יש עכשיו רצון, שהוא רצון שלא מתאים לאור, לא מתאים לאיך שאתה קולט את טוב השם. אז תראה עניו, יש בי רצון לגוף, נכון? מי ברא לו את הרצון? השם. אז אני לא קולט, אז מה? נלך אחרי הגוף. יש פה רצון גדול, אדיר, חזק. כל כך חזק, כל כך אדיר, שנראה לי שהוא רע בכלל, אבל זה כנראה רק בגלל עיניי הקטנות שנראה לי שהוא רע. בוא נלך איתו. זה ההתלבטות. בוא נלך עם מעשיהם של רשעים. למה? כי מעשיהם של רשעים זה בעצם איזשהו אור גדול עליון שאנחנו קשה לנו לקלוץ, זה טוב. אבל הנה, השם ברא אותו בעולם, סימן שהוא באמת אור גדול. ועל זה, עכשיו כבר לא מבינים מה, למה לא? למה לא באמת? אם באמת השם ברא את הכל, אז יש דברים שאנחנו מבינים שהם טוב, ויש דברים שאנחנו לא מבינים שהם טוב, אבל מה זה אומר שהם טוב, ואנחנו עדיין לא, אין לו עשינו כלים להבין שהם טוב. ופה אומר לנו המדרש באמת, אתם מבינים את השאלה עכשיו מחדש? עכשיו השאלה היא הפוכה. למה באמת לא להיות רשעים? רשעים לכאורה, תראו מה הם עושים. הם ענבים ומתבטלים, מבטלים את שכלם בפני השם, אומרים, טוב, אני לא קולט למה הגוף שלי רוצה עכשיו להתאבות למשהו. אבל שאני לכם נגדו, חס וחלילה, בגלל שאני לא קולט. הנה, השם ייצר בי תאווה גדולה. מה לא, נלך איתה. יגיע אור גדול מזה, ודאי, אור אפילו שאני מעבר לקליטה שלי. למה באמת לא? תכף נגיע למה לא, אבל, אז זה אומר המדרש, והר אלוקים את האור כיתו. ובחרת בחיים. המצווה שאני מצווה עליך זה לעשות את מה שאתה קולט כטוב. זאת אומרת, אתה עכשיו אמור לעשות איזשהו תהליך שבו אתה עכשיו קולט משהו טוב. מה שאתה קולט כטוב תעשה. תדע שגם יש דברים שהם טובים שעדיין לא קלטת אותם כטוב. אבל אסור לך לעשות אותם. מה צריך לעשות? מה אני אעשה עם הידיעה הזאת? עם הידיעה הזאת תעמיק בהבנת הטוב שלך. כשתבין מה מתוך המעשה הזה הוא טוב, תעשה גם אותו. חס וחלילה שתעשה כרגע מעשה שנראה לך כרע. גם אם אתה יודע ידיעה פנימית שבתוך הזה מסותר המון המון טוב, טוב שאתה כרגע לא יכול לקלוט. דרך אגב, מסיעת ישרים, הרמח"ל, כשהוא בא לתאר איך עושים חשבון נפש? זאת אומרת, כל לילה, זאת אומרת, לפני, חצי שעה ככה לפני המיטה, שעשית חשבון נפש, קודם כל, תחשוב לעצמך מה טוב ומה לא טוב. אחרי שאתה חושב את זה, תתחיל להעביר את כל המעשים ותראה באמת מה צריך לתקן. חשבתי, למה צריכים כל יום מחדש לחשוב מה טוב? פעם בחודש נחשוב מה טוב, אפילו פעם אחת בחיים נחשוב מה טוב, ואז בחשבון נפש היומי, רק נעשה חשבון, מה באמת? מה מהיום הזה לא טעם את הטוב? כנראה מבין הרמח"ל שכל יום ויום צריך לחשוב מה טוב, כי מי שעובד נכון ובאמת מתעלה כל יום, ביום החדש הוא מבין את הטוב, יצירה טיפה יותר טובה. יתקדם שלב, שהוא ישאל את עצמו היום מה טוב, אז הוא לא יגיד טוב, רק לעשות מצוות. הוא עכשיו יגדיר הגדרה חדשה שתהיה תואמת לעוד הרבה יותר מעשי. זאת אומרת, אדם יכול ללכת ולהתעלות. מה שאתמול חשבת, וואי, זה המעשה הכי רע, פתאום מחר יכול להיות המעשה הכי טוב. כן, כשאנחנו עובדים את השם, פתאום דברים יכולים להתהפך. יש חסיד שיספר על הרבי שלו, אתה יודע, הרבי שלי, הוא למד גמרא, והתינוק בכה לידו, ואפילו לא שמע. ויש חסיד אחר, יגיד, מה, אתה יודע, הרבי שלי, הוא למד גמרא, והתינוק צייץ ישר, הוא הרגיע אותו. מי טוב? אז זה באמת, כפי שאתה תופס את הטוב, מה שאתה תופס כטוב, תעשה. בעזרת השם, אם תעשה כל מה שתפסת כטוב, ביום הבא שתשאל את עצמך מה טוב, פתאום תגיע להגדרה הרבה יותר גדולה. עוד קצת מהטוב האלוקי שאתמול היה בגדר רע אצלך, פתאום תגלה, וואלה, הנה, עכשיו תפסתי, יש דרך יותר גדולה שבה אני יכול לעבוד את השם. אוקיי. עם כל התובנה הזאת, בואו נחזור שנייה לעימות בין הרמח"ל לבין החסידות, ונראה עכשיו איך זה מסתדר. באמת, לעתיד לבוא, יהיה לנו שתי דברים עדיין. יהיה לנו נשמה, ויהיה לנו גוף. הרמח"ל צודק, הגוף לא תהיה לו שום שליטה. לא יוכל להגיד לך מה לעשות. כן, אם היום בעולם הזה הוא קובע לך מה לעשות, והוא יכול גם מרצונו הטוב לתת למקום לנשמה, לעתיד לבוא לא תהיה לו שום שליטה. בעל שם טוב לא אמר, החסידות לא כתוב ההפך. אבל, מה עכשיו יעבור על הנשמה? הנשמה, בעתיד לבוא יש לה גוף. היא מבינה את רצון השם, כמו שנשמה יכולה להבין את רצון השם. יש לה אור גדול, מבינה את השם, מבינה את רצון השם. פתאום, אין לגוף שום שליטה, אבל הגוף רוצה משהו אחר. מה קרה? נשמה שואלת את עצמה, מאיפה זה הגיע? מאיפה הרצון הזה של הגוף הגיע? אני מבינה את השם. השם ברא לי גם את הגוף. איך זה יכול להיות שהגוף רוצה דבר שאני לא מבינה איך זה קשור לרצון השם? מה, יש משהו חוץ מרצון השם בעולם? איך זה יכול להיות שהגוף רוצה משהו אחר? ואז, אם הנשמה הזאת היא חגגה את פורים, אז היא יודעת להסתכל ולהגיד, רגע, רגע, הגוף הזה הוא באמת מרמז לי שיש משהו שלא קלטתי בתוך השם. באמת הנשמה, עם כל עוצמתה, עדיין מול השם, ואין סופיותו מול אור השם, יש לה הרבה הרבה מה להתקדם. אז כל מה שהיא קלטה מהשם, אור גדול ונפלא. אבל הנה יש לו גוף שרוצה משהו אחר, מה הרצון הזה מעיד? עדיין לא קלטת את רצון השם האינסופי האמיתי. יש לך עדיין תהליך גדול לעשות. הנה הגוף רוצה משהו אחר, שאת לא מבינה שזה רצון השם. בואי, שבי על המדוכה, תביני את רצון השם יותר טוב. זה מה שהיא עושה, הנשמה הטובה, זה מה שהיא עושה. היא באה ומנסה להבין את רצון השם יותר טוב. ובאמת, יוצא, שזה חוזר חלילה, כן? פתאום היא הבינה את השם יותר טוב, ואומרה, עכשיו אני מבינה למה הוא רצה, זה באמת הרצון הזה תואם את רצון השם. ואז באמת היא חיה לפי הרצון היותר גדול שהיא תפסה, ופתאום גם אחד הגוף רוצה עוד פעם איזה משהו שהיא לא מבינה. ואז חוזר חלילה, ככה כל פעם, מתקדמת הנשמה אל עבר ההבנה האינסופית של רצון השם האינסופי. כל פעמים היא חושפת אור חדש, חיה לפיו, ופתאום עוד פעם הגוף רוצה עוד משהו. ואומרת לו, מה, איזה יכול להיות? אוקיי, יש פה משהו יותר גדול שעדיין לא תפסתי. ובעצם צודקים בחסידות, שאומרים לנו, שלעתיד לבוא הגוף יאיר את הנשמה. זה לא שהאור ממש יעבור דרכו, אבל עצם מציאות הגוף שפתאום רוצה משהו אחר, פתאום הנשמה תבין, עדיין לא קלטתי את מלוא העוצמה של רצון השם בעולם. וככה באמת חוזר חלילה, לעתיד לבוא, זה המצב. עכשיו הבנו את מקומו של הגוף לעתיד לבוא. וזה באמת המסר של פורים. המסר האמיתי של פורים, שפתאום בנקודת זמן מסוימת, פתאום קלטנו מה זה הסתר פנים, מה זה גוף. לפני שנעבור לפורים, מילה אחת. בהתחלה הצגנו את זה כוויכוח בין החסידות לרמח"ל. הרמח"ל, שהוא ספר פנימי יותר, שאני לא מתיימר להגיד שהבנתי. קראתי אותו ככה, כמו שהספרדים נוהגים לקרוא, למיגמר ועדר למסבר. התבשם ככה קצת. ספר שנקרא אדיר במרו, שהוא ספר שמדבר על האידרזותה. אותו מאמר שרשב"י אמר כשהוא נפרד מהעולם, כשהוא היה בעירות הכי עליונים, חשף את הסודות הכי גבוהים. יש שם כל מיני משלים בטח ובטח שאני לא מתיימר שאני הצלחתי להבין את קצה קצהו, נדבר שם על גולגולתא ועל חוכמה סתימה. ובאדיר במרום המהר"ל, הרמח"ל, בא ומנסה ככה להסביר קצת את המאמרים. קשה לי גם להגיד שהבנתי אותו, אבל התבשמתי קצת. בהתבשמות הזאת ככה נראה לי להגיד, יש איזשהו מאמר שבו הוא מתאר את החוכמה סתימה, יש איזשהו חוכמה סתומה, שנמצאת מאחורי וילון, ורק משהו מהאורות שלה מגיע ומשתלשל ככה סדר האורות לתוך העולם הזה. והרמח"ל מתאר שאיך היא סתומה, יש שם וילון, וילון עוצר את האור הזה, משהו, רק משהו, משהו מהוילון חוזר לתוך העולם הזה ומשיך ככה בסדר השתלשלות של האור. ואיך הוילון הזה עוצר? כי באמת יש איזשהו משהו עוקף. חלק מהאורות עושים איזה יוטרן ככה חיצוני בלתי נראה, עושים עיקוף עיקוף על כל סדר השתלשלות העולמות, כל סדר השתלשלות האורות, ובאים ישר למטה. חלק מהאור שהחוכמה סתימה, באמת איכשהו פורץ את הוילון, ומזה הנשמה מהירה וכל סדר השתלשלות העולמות הרגיל, וחלק פשוט עובר פשוט במעקף, מגיע ללמטה, אור גדול ועצום. לא יודע אם אני צודק בהסבר, אבל אם זה ככה, אז באמת רואים שגם הרמח"ל מודע לזה שחלק מהאור לא מגיע ככה בהשתלשלות הרגילה שהנשמה מהירה את הגוף, אלא יש חלק מהאור הגדול של החוכמה סתימה, איך הוא מפסיק, איך הוילון מפסיק, הוילון בעצם מעביר אותו ישר ללמטה. והלמטה, הגוף הקדוש, הוא באמת קדוש. ובפורים נחשפו שתי דברים. קודם כל נחשף ההסתר פנים. שכל מה שנראה לנו שהנהגת השם לא מובנת, ולא רוצה כרגע להאריך, בטח שם את הרבה שיעורים שמתארים את כל ההתפתחויות, ולא מובן שם לאורך כל הדרך, השם לא כתוב במגילה, והכל שם הסיפור לא, לכאורה לא קשור, ובסוף מה מוצאים שכל הסיפור הלא קשור, הלא קשור הזה, זה סיפור שנכתב ברוח הקודש ונכנס לתנך. הכל היה השם. כל המסכות האלה וההסתרים האלה, הכל היה השם. ובפורים, אנחנו גם מתמודדים מול נציגו של עמלק, המן, שהוא רוצה לא פחות מלהרוג את כל היהודים. מפריע לו הגוף הישראלי. הוא מבין לעומק. יש יוונים, הם חשבו שהם יוכלו להילחם ברוח. רוצים לבטל את רוח ישראל. עמלק, שראשית גויים עמלק, הוא יודע שלא מספיק לבטל את הרוח. כל עוד יישאר גוף אחד יהודי, השם בעולם. הכל יחזור. הגוף הישראלי הקדוש יש שם אור גדול ועצום ונשגב, ולכן אתה, המלך, שרוצה להילחם על כל הקופה, יוונים יש להם בעיות שכליות עם הזה, רוחניות, הם נלחמים נגד הרוח. המלך רוצה להילחם על כל הקופה. הוא רוצה להשמיד את הגוף הישראלי, את כל האורות העצומים האלה, שמבין, המלך מבין. שכדי להכחיד את הקדושה מהעולם, צריכים להשמיד את הגוף הישראלי. דרך אגב, אני אספר בשתי דקות. אני רוצה לספר. גם בימינו אלה, הדבר הזה גרם לשבט שלם, לא יודע אם שמעתם פעם על שבט המקויה, אספר לכם מה קרה. פסח לפני איזה 10-15 שנים, ישבתי ככה בחיק המשפחה, בדשא של איזה אכסניית נוער, מישהו שם, והגיע קרוב משפחה רחוק שלי, והגיעו גם כן לדיון, ככה הספונטני, משפחתי. אחותי הביאה איזה שתי בנות מקיבוץ, שומר הצעיר, היה להם כל מיני שאלות על היהדות. והיה לי קרוב משפחה שהיה שם, שאני מאוד מעריך את דעתו, בוא נגיד השם שלו כרגע בשיעור, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד בשמו. ואמרתי, טוב, בוא נראה איך הוא ידבר איתם. ואז הוא ספר להם סיפור. בקצרה הסיפור אומר, הוא סיפר על עצמו כשהוא היה במלחמת יום כיפור. במלחמת יום כיפור הוא היה שם באיזה סיירת מיוחדת. המבצעים, הרי יום כיפור בהתחלה כמעט נכבשנו לחלוטין. והיה מהפך, זאת אומרת, היו צריכים לעשות מהפך, והוא אמר, לעשות את המהפך הזה, זה לא הלך בקלות. זה גבורה עילאית, האנשים שם עשו בסירות נפש עצומה. וכזה לעשות את המהפך הזה הם השתדלו מאוד. והם היו בטוחים שהנה הם חוזרים לארץ ועשו להם חגיגות, וזה, הוא אומר, כל אחד מהסרט, אחד מכל מה שאני עובר עליו, איזה, מסר את הנפש כפשוטו. והנה הם חוזרים לארץ, מה הם מגלים? מגלים עם שמנקק את הפצעים, כולם עצובים, כולם בדיכאון. איפה פה ואיפה מסיבות ניצחון וטקסי גבורה גדולים? באווירה הזאת, הוא אומר, יום אחד נסע ככה אוטובוס תל אביב ירושלים, פתאום מתיישב לידו זה יפני. היפני אומר לו, שלום. אז הוא אומר לו, מה? יפנים יודעים לדבר בעברית? אז אומר לו, בטח, אני יפני משבט המקויה. אז אומר לו, מה זה שבט המקויה? אז אומר לו, מה, לא שמעת? אנחנו יפנים, אוהדי ישראל? אומר לו, מה זאת אומרת אוהדי ישראל? אומר, כן. אנחנו, תראה, אתה יודע, ביפן זה הולך, יש אימים, כל אי, יש כמה עשרות אלפים, לא יודע בדיוק את המספרים. ויש שם סדרים מאוד מאוד נוקשים, יש זקני השבט שקובעים בדיוק את חומר הלימודים. ואנחנו אוהבי ישראל. אומר, לא, איך זה קרה? תספר איך זה קרה. אז אומר, לא, זה סיפור ארוך. אומר, לא, יש נסיעה עד ירושלים, רק תספר איך זה קרה. אז אני אספר את הסיפור ככה, ממש ככה, שתי דקות. הוא אומר, תשמע, לפני 150 שנה, עד לפני 150 שנה, יפן הייתה סגורה ומסוגרת לכל עולם המערב, לא יודע מה קרה שם בכלל. ואנחנו למדנו את כל, מה למדנו? את כל משלי הבודה למיניהם, לא יודע מה, למדנו משלים שהם מספרים, ונותנים לנו עוצמה וכוחות. וזה ככה מה שלומדים ומתעלים אצלנו בזה. ולפני 150 שנה, הגיעה פעם ראשונה לידינו תנ"ך. אפילו לא יודע אם תנ"ך יהודי או לא, אבל הגיע תנ"ך. נחשפנו לתרבות המערב, הגיע תנ"ך. וזקני השבט באו, חקרו את התנ"ך, הסתכלו, ואומרים, אוקיי, אפשר לצרף את, את הדבר הזה למשלים, לכל הסיפורים של הבודה, סיפורים מעניינים. גם זה באמת שנותנים ככה תעצומות רוחניות, גם פה הסיפורים פה ממש יפים, נותנים תעצומות רוחניות, מי שיודע לקרוא אותו יפה, רואה שזה מדבר על אחדות, הרוח האחדותית שמאחורי הבריאה. נצרף את זה לחומר הלימודים, כשהם בטוחים באותו זמן, שבדיוק כמו שכל הסיפורים שלהם זה משלים, גם הסיפורים שלהם זה משלים. ככה עובר הזמן, ולפני 100 שנה, זאת אומרת, אחרי 50 שנה, פתאום מגלים ששם בעולם המערב, יש כאלה שמחסים לתנ"ך, לא רק כשהוא סיפורי משלים, אלא מתחסים כאילו שזה ממש היסטוריה. במלחמת העולם הראשונה הם מגלים שלא רק שזה ממש היסטוריה, אלא אותו עם יהודי שכתוב עליו בתנ"ך, הוא באמת קיים, גם היום. באמת, כל הנביאים אמרו שהוא התפזר ונגלות, באמת קיים גם היום. ובמלחמת העולם השנייה, פה נופל להם האסימון. אז שנולד לנו בחינת עמלק, היטלר, יימח שמו, היה צועק, קדימה בני החושך, תהרגו את בני האור. המסר שלו היה, המוסר זה המצאה של החלשים. החלשים, הכי חלשים זה היהודים, הם מנחילים מוסר לעולם. אנחנו צריכים להיפטר מהמוסר. בני החושך, החזקים, תיפטרו מהמוסר, תהרגו את כל היהודים. היטלר, כמו האמן, הבין, כל עוד קיים. יש כאלה שאומרים שהוא הסכים שיהודי אחד יישאר במוזיאון. זה לא נכון. היטלר ידע שכל עוד קיים גוף יהודי אחד בעולם הזה, הוא לא יכול להיפטר מהמוסר. אמר לו אותו יפני באוטובוס, שראו זקני השבט שלנו במקויה, שמי שנלחם נגד המוסר בעולם, הרצון שלו זה להשמיד את אחרון היהודים, הם הבינו שכל התנ"ך אמת, שכל הנביאים אמת, שכל היהודים אמת, ומהעמלק הזה שרוצה להשמיד, כדי להשמיד את המוסר, רוצה להשמיד את היהודים, הם הבינו שהיהודים הם נושאי דגל המוסר, נושאי דגל אלוקים בעולם. והיה ברור להם, זקני השבט אמרו, אנחנו אוהדי ישראל, ברור לנו שהנבואות התגשמו, ברור לנו בשנת תש"ח, שהוקמה המדינה, הם היו פה איתנו בתהלוכות השמחה, אז כבר הזקנים שלהם שלחו, לימדו אותם עברית. היה לי עד לא מזמן כזאת מניפה, שהיה צדת 3,000 שנה לירושלים, גם הם הגיעו, היה להם נציגות, ככה הייתי אומר לשם, אולי אתה בודה, שטויות וזה, הנה יש להם מניפה, כתוב שבט המקויה, 3,000 שנה לירושלים. הוא שם שומע את זה באוטובוס, אומר, אני שומע אותו, אומר לי, תשמע, אני לא מאמין, אתה! השבט המקויה, וזה, תראה את העם שלנו, אנחנו פה בדיכאון, לא יודעים מה המטרה, מה המסלול, איפה אנחנו הולכים, ואתה מספר לי שאני העם הנבחר שאמור להביא את האור לעולם, את דבר השם, את המוסר. אז אמר לו יפני, ניחם אותו, אמר לו, כן, שמע, אתם בתוך המוראות, עם האף בתוך העניינים, אבל אנחנו מסתכלים ככה מרחוק, יש לנו פרספקטיבה, אנחנו יודעים בדיוק מי אתם, אל תדאג, אנחנו יודעים, הגוף הישראלי הוא קדוש, היהודים התבלבלו, אבל הם, עם כל הבלבולים שלהם, הם יגיעו בסוף להביא את דבר השם לעולם. אז דווקא מתוך העמלק, מתוך האמן שנלחם, בהסתר פנים מוחלט, נראה לנו שיש פה בלגן עצום, השם לא שולט בתוך העולם הזה. נראה לנו שאין שום שליטה, מהסתר פנים הזה נולד הגוף, הגוף נראה לנו אחור לחלוטין. העמלק שרוצה להילחם בתוך השם, נגד השם, מבין, אני חייב להילחם נגד הגוף הישראלי הקדוש. אז בואו נספיק את לקרוא את מקור וו מהר, מתוך המהר"ל, שמדבר על פורים עצמו, איך אנחנו חוגגים את פורים, כי ימי הפורים מפני שהמן היה רוצה לחלוט אותם מן העולם. והדבר הזה הוא ביטול גופם. ומפני כך ימי הפורים הם ימי המשתה ושמחה. וזה מנעות הגוף. וצריך שיהיה השחרות כל כך עד שיסלק השכל. כמו שאמרו, צריך לבסומה בפוריה עד שלא ידע בן ארור המן ובן ברוך מרדכי. וכו' וכו'. נראה שכבר חרד קצת מהזמן. אז באמת, המהר"ל אומר, מה שאנחנו עושים בפורים זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים למשוך את האור הזה של התובנה העצומה שגם בתוך ההסתר פנים, גם בתוך הגוף שנראה לנו שהולך נגד השם, בעצם הכל משוך מאור גדול, ודווקא דרך שמה נמצא את השם בצורה היותר גדולה שלו. ואת המסר הזה אנחנו צריכים לזכור ודאי בעולם הזה. כן, דרך אגב, זאת היא גם לנצח על הילד השחר שנכתב על אסתר. זאת היא באמת הילד השחר שמפציע כמעט כמעט בזמן הגאולה עכשיו, זה דבר מאוד מאוד חשוב לדעת את זה. בארץ ישראל, פה, לדעת כמה הגוף הישראלי הוא קדוש, זה דבר מאוד מאוד חשוב. כמה המציאות עצמה בא, מסתתר דבר השם, זה דבר חשוב מאוד בזמן הגאולה, דווקא עכשיו. לעתיד לבוא גם אני צריך את זה, אבל גם עכשיו זה ממש חיוני לנו. הנכס הזה של פורים, פורים הוא חג הגאולה, שהגאולה שמתאימה לעכשיו, של הקימה קימה, והילד כתוב שהיא מגיעה קימה קימה, והילד כתוב והילד שקופצת. יש המון המון מדרשים על אותה הילד השחר, שכולם צריכים ללמוד אותם טוב טוב. תסתכלו בהקדמה של המהר"ל שמה, איך הם באים ומופיעים בתוך ימינו. כי באמת זה המסר הזה, הוא מסר שאנחנו ממש זקוקים לו עכשיו, בזמן תחיית האומה שחזרנו לארצנו, זה המסר הארץ ישראלי. סופר על רבי מנחם מנדל מויטבסק, שהיה הראשון העולים החסידים שהגיע עם הרבה הרבה חסידים לארץ, שהוא דרך אגב היה עוצמתי ברוחניות. מסופר על האדמו"ר הזקן של חב"ד, שיום אחד רבי מנחם מנדל מויטבסק היה ליד לאדי, אמר לכל החסידים שלו, לכו לשם, אל תפסידו אותו. כל החסידים נסעו לשבת לשם, כל השבת הוא שתק. בסעודה שלישית פתאום, עדיין המשיך לשתוק, ופתאום הם הרגישו אורות נפלאים, הרגישו את מציאות השכינה ממש. חזרו לאדמו"ר הזקן, ואמר לו, אומרים, את זה רק רבי מנחם מנדל מויטבסק יכול לעשות. זה כוח שיש לו, בלי להגיד מילה אחת, פתאום נותן לכם ככה את האורות גדולים. וכשהוא הגיע לארץ, הוא אמר, אתם יודעים מה ההבדל בין כוח של חוץ לארץ לכוח של ארץ ישראל? כשהייתי בחוץ לארץ גם כן, מדי פעם ככה נפגשתי עם השכינה. אבל בארץ ישראל, הייתי הולך ברחוב, כשאני הולך ברחוב, ואני רואה חבילת חציר שמונחת לאורך הכביש, או לרוחב הכביש, זה בעיניי גילוי שכינה עצום. זה הכוחות של ארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו רואים, אתה יכול להיפגש עם השם דרך כל המסכות, דרך כל ההסתרים. זה הכוח הכל כך חשוב, שאנחנו צריכים ככה, כל המסכות שילדי ישראל והמבוגרים עטים עליהם, ואומרים, הם לא נביאים הם, בני נביאים הם. הגוף, אף רב לא אמר, תשימו מסכות. אבל עם ישראל מצד עצמו אמר, בפה הם צריכים לשים מסכות. זה אחד שאנחנו חושפים, שגם מאחורי המסכות, יש שם נשמה. גם מאחורי המסכות יש אור גדול. אז באופן טבעי, עם ישראל התחיל לנהוג ככה. עכשיו יש מחקרים, מתי זה בדיוק התחיל, איזה רב אמר, והרבנים אמרו, מה אתם רוצים? לא, אין שום בעיה עם זה. אם לא נביאים, הם בני נביאים, הם יודעים מה לעשות, יודעים את המסר של פורים. שותים לשחרה, זה באמת מצווה עלינו, חייבים יש לבסומי, ואומר לנו המהר"ל, למה לבסומי? בפורים אנחנו שוכים את הדעת, שים את הדעת בצד, ותדע לך שגם בלי דעת, הגוף עצמו הוא גוף קדוש. שמים מסכה ואומרים, גם בהסתר פנים הכי גדול, מי מסתתר אבל? האור הגדול שאתה עדיין לא יודע לקלוט. וזה המסר של פורים. כל אור שאני עדיין לא קולט, אני צריך להתחיל להמשיך לבנות, ללכת ולבנות את עצמי לקראת זה שאני מבין את השם יותר ויותר טוב. אז בעזרת השם, שנזכה כולנו בתוך הפורים הזה למשוך את התובנה הזאת, שבכל מקום מסתתר השם, ובמקומות, דווקא אותם מקומות שנראה לי ששם השם לא מסתתר, שם זה מקום העבודה שלי. שם אני אמשיך לעמול ולראות עד שנראה שמאחורי המסכה שהייתה שם גם השם מסתתר. בעזרת השם, נצליח כולנו.